והנביא יחזקאל חי בבבל בדור חורבן הבית, הוא למעשה גלה עם גלות יהויכין עוד לפני החורבן, וחזון העצמות היבשות שלו, כמו כל נבואה שהיא נצרכה לדורות, אז היא נכתבה, אבל היה לה מסר מסוים לבני אותו הדור שאותו נראה, וכמובן מסר לדורות, ולכן הנבואה גם נכתבה. עוד מעט נקרא ונסביר קצת יותר בפירוט, אבל יחזקאל רואה בקעה מלאה עצמות שהן יבשות מאוד, כך בהתחלה בפסוק א' וב'. איפה אנחנו רואים איזה ביטוי שהוא מזכיר לנו שוב את העצמות היבשות? ואיזה פסוק? נכון, זה א' וב', בסדר. איפה רואים עוד פעם? ד' בסדר. ואיפה שוב? באופן קצת שונה. איפה? זין, מה יש? עצמות, אבל אני אדבר על עצמות יבשות. ערב טוב, ברוך הבא. מה כתוב? ו?
בזה שהגדלו עליהם גידים וכו', רואים שזה יבש לגמרי.
טוב, מה אתה אומר אברהם? י' א', נכון. אז כמו שאמרנו, הנבואה לבני אותו הדור, בני דורו של יחזקאל שגלו לבבל, חלקם מגלות יהויכין וחלקם מגלות צדקיהו עם החורבן, הנה אומרים, דיינו סיסמת בני הדור הייתה יבשו עצמותינו, שזה המשל, והנמשל הוא עבדת תקוותנו, נגזרנו לנו. כן, אמרתי נגזרתי זה נחרטתי מארץ חיים. זו הייתה התחושה של בני אותו הדור, שאנחנו באמת יצאנו לגלות ואין לנו תקווה, אנחנו כמו עצם יבשה שלא תחזור לחיים, וכנגד זה מדבר יחזקאל. זה לגבי בני אותו הדור. מה זה אומר לנו? כי שוב, נבואה, רק נבואה שנכתבה לדורות, שנצריכה לדורות נכתבה, זה אנחנו נראה היום, ונקרא עכשיו שוב ונתחיל לראות את הביאור, ואחר כך נראה גם את דברי המפרשים ודברי חז"ל, אבל תוך כדי זה לא נרות חנוכה שאין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. אז תברכו ותאכלו. כן, הייתה עליי יד אדוני. יד אדוני זה אומר שכנראה הנבואה הייתה בכפייה מסוימת על יחזקאל. ויוציאני ברוח אדוני, ויונתן בן עוזיאל מתרגם פה ברוח נבואה, ויניחני בתוך הבקעה, שלא נתברר איזו בקעה היא, והיא מלאה עצמות. עכשיו יש מחלוקת בגמרא בסנהדרין, האם כל הנבואה הזו הייתה כפשטה, באמת יחזקאל יצא והעצמות באמת חיו וקמו וכו', או שזה היה משל, הוא ראה את הכל בחלומו והדברים לא היו במציאות. ועבירני עליהם סביב סביב. רש"י מזכיר שיחזקאל בן בוזי הכהן, לפחות אם נבין שהדברים היו כפישוטם, אז הוא לא נטמע לעצמות אלא עשה סיור מודרך מסביב לבקעה. והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד, שזה אומר שהן מונחות שם כבר הרבה זמן. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. אם נראה למטה, ליקטתי חלק מדברי המפרשים. כן, ועבירני, פסוק ב', הכל היה במראה הנבואה ולא היו הדברים ממש, כך אומר רבי דוד קמחי. זה דעה אחת בחז"ל. ערב טוב, ברוך הבא. זו דעה אחת בחז"ל, אבל יש גם דעות שזה היה כפישוטו. אני מבני בניהם, אני מבני בניהם, כן. מה אתה אומר?
בגמרא יש מחלוקת בזה?
כן, בגמרא יש מחלוקת. ובפסוק ג' אומר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, אתה ידעת. והבאתי את דברי המדרש למטה, אדוני אלוהים אתה ידעת, אמר רבי חנינא בר פפא לציפור, דהיינו איזו מילה חסרה כאן שהמדרש אומר לציפור, משל לציפור שהייתה נתונה ביד צייד, פגע באחד, פוגש אחד ברחוב, היד שלו ככה, אומר יש לי ציפור ביד, אמר לו, זו שבידי מה היא, חיה או מתה? אמר לה, היא בעת חיה, היא בעת מתה. אני לא יכול לתת תשובה נכונה, כי אם אני אגיד מתה, אתה תשחרר אותה ונראה שהיא חיה, ואם אני אגיד חיה, אתה תכווץ אותה ותגיד מה אתה מדבר, הנה היא מתה. אז אומר, מה שתחליט, לפי מה שתחליט היא חיה או מתה. כך בן אדם תחיין העצמות האלה ואומר אדוני אלוהים אתה ידעת, כלומר זה בידך, אומר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, זה לא עניין אינפורמטיבי, כן, אם תחיינה או לא תחיינה, זה עניין של יכולת, והקדוש ברוך הוא יכולת בידו להחליט אם כן או לא, התשובה היא בידך. ויאמר אליי, אז אחרי שיחזקאל מחזיר את השידור לקדוש ברוך הוא, אתה ידעת, ויאמר אליי, נביא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, זה כלל. בסופו של דבר אתם תחזרו להיות אנשים חיים. אבל זה כלל שאחריו פרטים, עכשיו הוא מפרט איך זה יקרה, זה יקרה בשלבים שלבים. ונתתי עליכם גידים, גידים זה המתרים, הרצועות שקושרות את השרירים אל העצמות. ונתתי עליכם גידים והעליתי לרע רוני, ועליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור, ואז בסוף, בשלב האחרון, שהוא הוזכר לעל בכלל, כי הוא הכי חשוב, אנחנו לא רוצים פה גבייה, רוצים פה אנשים חיים, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. אז כך מצווה הקדוש ברוך הוא את יחזקאל להינבא על העצמות. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי הנה ואי, קול של מה? העצמות התחילות לזוז, פתאום הוא שומע רעש, והנה רעש, דיינו הכל מתחזק והולך. יש אחד המפרשים, רבי אליעזר מבלגנצי, כך קוראים לו משהו כזה, מבלגנצי, אז הוא אומר שהנה רעש, יש לו באור מאוד מעניין, והנה רעש זה רעש אדמה, איך העצמות התחילו לזוז? היה קול, ואז היה רעש אדמה, ואז העצמות התחילו להסתדר. זה ביאור יפה. ותקרבו עצמות, כן, ותקרבנה העצמות, או ויקרבו העצמות, עצם אל עצמו, מה זה עצמו? העצם שתואמת לו. כן, השוק נכנסה לתוך הירך, והזרוע לתוך הצלעות וכו'. כן, ותקרבו זה צורה כזו מוזרה, כי צריך להיות או ותקרבנה או ויקרבו. מה זה ותקרבו? זה צורה כזו מעניינת, כביכול בנוכח. הוא מתפרק, מתפרק אחרי הרבה זמן, כשהסחוס נרכב לא נשאר שום דבר, הכל מתפרק. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, כל מה שנאמר לאל, אבל ורוח אין בהם. וזה פלא, כי לאל זה היה ברצף אחד, נכון? פסוק וב, גידים, בשר, אור ורוח, ופה משהו נתקע, באמצע התהליך משהו נתקע. ויומר אליי, ואז צריך נבואה נוספת שלא הייתה אמורה להיות מלכתחילה. ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, ארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. וינבאתי שנית כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם אותם אנשים, חיל גדול מאוד מאוד, כי הוא ראה באמת שהעצמות רבות מאוד על פני הבקעה, אז יש פה חיל גדול שעומד. עד כאן המשל או המעשה. תראה, יש באמת בגמרא בסנהדרין שם כמה דעות, אם הם בני אפרים שדחקו את הקץ ויצאו ממצרים לפני הזמן, ואז יוצא שהבקעה הייתה רחוקה מאוד מבבל, נכון, הייתה איפה שהיא במדבר סיני, או שזה שבויים, כן, הרוגים שנשחטו בבקעת דורה, שבויים שהוגלו מארץ ישראל לבבל, ואז זה כן קרוב יותר למקום מושבו של יחזקאל. אבל ראיתי היום בדעת מקרא שזה לא הכרחי, שהרוג זה לא כמו שהיום הרוג חרב. ודווקא מביאים פסוק בירמיהו י"ח, ירמיהו אומר, לכן תן את ביניהם לרעב והגירם על ידי חרב, ותהיין אנשיהם שקולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות, אז גם מי שמת ברעב נקרא הרוג מוות, לאו דווקא על ידי אדם. בחוריהם מוכי חרב במלחמה. אז זה לא בהכרח מלמד אותנו מי הם ואיך הם מתו.
ויש בזה... זה אנשים שמומתים על ידי מישהו חיצוני.
לא, רעב נניח, או מגפה. לא מוות טבעי, אתה מתכוון. נכון. או שזה בית קברות ישן, אולי. בסדר. יש כאן שתי נבואות, נכון? אתה צודק. מה שמכתחילה לא היה צריך להיות. כן? התחייה הגופנית, הגידים והבשר, כן, מה היה לנו פה? קודם כל השלדים הסתדרו. אחר כך גידים, בשר ועור, ולכאורה הרוח הייתה צריכה לבוא והיא לא באה. משהו נתקע פה. ואז היה צריך להינווה שנית, מה שלא היה מתוכנן מראש, נכון? ואז באה בהם הרוח והם עומדים על רגליהם. בואו נראה קצת למטה במפרשים, זין ח' ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם. אמר רבי חייא בר אבא, למה מת יחזקאל דומין? למי שנכנס למרחץ. זה שפשט אחרון לבש ראשון, זה מדרש ויקרא רבה. מה כוונת המדרש? יש פסוק באיוב, עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. אז שם סדר הוא הפוך, עור, בשר, גידים ועצמות. עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. כי איוב מדבר על היצירה. היצירה היא קודם כל, כלומר, איזה רקמה כזו של עור ובשר, ואז רקמות קשות יותר של גידים ועצמות או עצמות וגידים. פה זה הפוך, למה? אז אומר המדרש, כי הם בעצם עושים קאמבק. זה לא פעם ראשונה שהם נוצרים, אלא זה אנשים שחיים. זה כמו אדם שנכנס לבית המרחץ, מה שהוא הוריד ראשון, הוא ילבש אחרון. ומשהו, אז גם כאן, מה שהתפרק אחרון, העצמות נשארו. והגידים שהיו האחרונים להירכב הם קודם כל, ואחר כך הבשר, ואחר כך האור, כי לכן הסדר הוא שונה מאשר סדר היצירה.
למה ההנחה של הנביא זה שיש בשר לעצמות שנשארו?
מה זה ההנחה? זה מה שהוא רואה.
למה שמראה לו שצריך עצם שנשארה לכאורה כאילו?
הקדוש ברוך הוא לא צריך,
להיות...
נכון, באמת גם עצמות מתפוררות, חז"ל אומרים חוץ מעצם הלוז, נכון? גם עצמות עלולות להתפורר, במקרה הזה זה לא קרה, אבל העצמות היו יבשות והן כבר היו מפורקות גם.
אבל יש משמעות בעצם
בתחייה
שהוא בעצם אומר שיהיה
איזשהו
משהו
קיים
עדיין.
אבל ודאי שלא צריך את כל העצמות הללו, אלא אני חושב שעד רבה העצמות היבשות ורבות ויבשות זה מראה מוות יותר מאשר אם לא יהיה כלום. אם לא יהיה כלום, אז בסדר, אז אין פה כלום. כשאתה רואה איזה בקעה מלאה עצמות יבשות, אין לך מראה של מוות יותר גדול מזה, ואז קשה לך להאמין שיהיה פה משהו. מאשר בקעה ריקה, תגיד, בסדר, לא שחור ביש מאין עברה. זה עוצמה של מוות. לגבי הרוח, למטה, מארבע רוחות בו היא הרוח, זהו רוח החיים. לפיכך אמר, מארבע רוחות, כלומר, מאיזה עבר שתהיה תבוא, כי הוא מאוויר. ומה שאמר ונתתי רוחי בכם, ועוד לא קראנו עכשיו, היא רוח השכל ורוחי. לפיכך אמר רוחי, כך כותב רד"ק. בכלל, לשון רוח פה, בואו ננסה לראות בכמה מובנים היא באה בנבואה הזו. מה זה רוח? נבואה אמרנו, לפי, נכון, זה רוח נבואה. מה עוד?
רוח
וחיתם, מה זה?
נפש חיים.
מה עוד? מה זה? מה זה רוח שם? אוויר, נכון? ו... איפה? מה זה? לא. נכון, אבל מה זה? זה לכאורה באה רוח וכאילו נכנסת בהן. גם בתוכנו יש רוח הריאות, נושמות. מה עוד יש? מה הכוונה רוח? מה זה? זה אוויר, זה מה שאמרנו, אוויר, חמצן. אבל יש עוד מובן אחד לפחות, אמרנו נבואה, אוויר. מה זה שם? זה רוח השכל, בסדר, ויש עוד משהו, רק זה בלשון רבים, אולי זה קצת מבלבל. מה זה? כיוונים, צדדים. אז תראו כמה משחקי מילים במילה רוח. עכשיו נראה את הנמשל. ויומר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה שיושבים בבבל, הנה אומרים, דיינו זה סיסמה כזו, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, נחרטנו מארץ חיים, לגלות הזו כבר לא תהיה גאולה אחריה, לא תהיה תקומה. לכן הנבא ואמרת עליהם, כלומר קודם כל הקדוש הוא מסביר לנביא את משמעות מה שהוא ראה, העצמות האלה זה הנמשל שלהם, אחרי שאתה מבין תספר גם להם מה שראית, רק אחרי שאתה מבין. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, לעיל לא נזכר קבר, נכון? משמע שהעצמות היו פזורות על פני הבקעה, פה כן נזכר קבר, עוד מעט אולי נתייחס לזה. הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, שהקבר זה משל לגלות, נכון, אבל יכול להיות שדווקא פה מדובר על קברות, כי זה נבואה לדורות. עכשיו עם ישראל כולו באותה בקעה, אבל לעתיד לבוא יהיו יהודים בפולין ובמרוקו וברוסיה ובתימן ובעיראק ובמצרים וכולי, אז יהיו הרבה קברות שכל גולה היא נמשלת לקבר. ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ועל אדמת ישראל וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, כי רק אני יכול, אני אמית ואחיה. כן, אדוני אלוהים, אתה ידעת, מה זה אתה ידעת? אתה תחליט, רק אתה יכול, אף אחד אחר לא יכול, אז אתם תדעו שזה אני, כי רק אני יכול לעשות כזה דבר. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם, שזה כבר שלב נוסף של באמת רוחי שלי, רוח השכל, לדעת את השם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. הנחתי אתכם זה מלשון מנוחה, וזה מקביל לביטוי שנמצא בתחילת הנבואה. מה כתוב בהתחלה? והניחני בתוך הבקעה פה, והנחתי אתכם על אדמתכם. ועוד פעם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי, שאני אגאל אתכם. התורה הרי מדברת שגם אחרי גלות תבוא גאולה, לא כמו שאתם חושבים, שאף אחד לא יכול על המציאות. דיברתי ועשיתי נאום אדוני. בואו ננסה ככה, כשלומדים נביא, אז יש מה שנקרא מילים מנחות. איזה מילים מנחות כאן בפרשה? והניחני בהתחלה ובסוף, נכון? והניחני בתוך הבקעה והנחתי אתכם על אדמתכם. מה עוד? יבשות, נכון, יבשו עצמותינו ועצמות היבשות. מה עוד? רוח. כמה פעמים יש פה רוח? בלי, אז בואו נתחיל. אני שם בצד, לא, אני שם בצד את ורוח השם, כי זה באמת רוח נבואה, אלא בתוך הנבואה עצמה. נכון, פסוק ה' רוח, נכון, פסוק ו' יש עוד רוח, נכון, אבל פסוק א' זה לא בתוך הנבואה, זה רוח הנבואה, נכון? ה' וו' יש פעמיים. איפה הפעם הבאה? סוף פסוק ח'. איפה עוד פעם? שלוש פעמים, הגענו לשבע פעמים רוח. בדרך כלל מילה רוח שבע פעמים בתוך הנבואה, נכון? מפסוק ד' ועד, בדרך כלל הרבה פעמים מילה מנחה תבוא שבע פעמים או שלוש פעמים, למשל שלוש פעמים, כן, אבל זה לא רוח או הרוח, וזה גם כבר בנמשל, זה לא במשל, זה לא בתוך הנבואה, זה הוא מבאר לו את הנבואה. נכון, מצוין. איפה כתוב וידעתם כי אני אדוני? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? כן, וו, יוד גימל ו יוד דלד. אז שלוש פעמים זה גם מילה מנחה. בדרך כלל מספרים כאלה שלוש שבע, זה מראה זה חוזר על עצמו הרבה בתנך.
רואים שם, הנביא אומר להשם אתה ידעת.
נכון.
השם אומר לו וידעתם.
אתם תדעו אותי. נכון. ונתתי רוחי בכם, זה רוח השכל, כי כיוון שאמרו והעלותי אתכם, הרי רוח חיים אמור, הוא לא עולה בלי רוח חיים, כי לא יתנועע האדם בלי רוח חיים. אם כן, מה שאמר אחר כן, ונתתי רוחי בכם, על רוח השכל אמר, והבטיחם שייתן בהם דעה בינה והשכל, ולא יחטאו עוד. כלומר, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, כבר קיבלו רוח, אחרת איך הם עלו מהקבר? אז מה זה ונתתי רוחי בכם וחייתם? זה חיי רוח, זה רוח דעת, לדעת את השם שלא לחתו, זה השלב הסופי בסיפור הזה. לך אגב, גם כשעכשיו אהוד אתה מקודם עמדת על כך שהיה פה איזה שתי נבואות שונות, נכון? עכשיו אם נסתכל בפרשת בראשית, איך אדם הראשון נברא, זה גם כך. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, שלב א', ויפח באפיו נשמת חיים, זה שלב ב'. לא מוצאים את זה אצל שאר בעלי החיים. כלומר, ויפח באפיו נשמת חיים, זה לא שהוא עשה לו הנשמה מפה מפה, לפה לפה, ויזרים בו חמצן. כי אחרת זה היה כתוב גם בבריאת החיות. שם זה לא כתוב. אלא זה רוח, נכון, זה רוח ממללה. ויהי באדם לנפש חיה, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, זה הדעה והדיבור המיוחדים שיש באדם. נכון. נכון. פחות או יותר ככה. נכון. איך? למה? כי יש להם נשמה גדולה? מה הם? אהה, טוב.
אבל איך אתה אומר עליו שיש פה שתי נבואות?
אלף זה לא אני אומר, זה אהוד אמר.
לא, זה כאילו המשך, כאילו אני חושב שזה שהם קמו, זה המשך, זה השלב.
לא, לא, אבל תראה פסוק ת' בהתחלה כתוב ככה, בהתחלה כתוב ינבא על העצמות האלה, פסוק ד', בסדר? גידים, בשר, עור ורוח במכה. פה לא, פה פתאום פסוק ת' ורוח אין בהם, משהו נתקע. הוא אומר אליי עוד פעם, ינבא אל הרוח. יש איזו עצירה בתהליך שלא הייתה צפויה. נהפוך את הדף.
הנבואות באו בפרקים שונים לנביא או בפרק אחד?
לא, אני חושב שבפרק אחד, אבל הייתה עצירה. הוא עומד, הוא מסתכל, מה הוא רואה מול העיניים בעצם? הוא רואה גופות, נכון? לא עצמות אלא גופות. הייתי אומר אפילו שמי שקורא את הפסוקים האלה בתשומת לב... הוא רואה את
הקבורה.
מה הכוונה בקבורה? איך?
בסוגים האחרונים.
זה פתחית קברותיכם, זה בנמשל. במשל באמת לא היו קברים, העצמות היו פזורות על פני הבקעה, אבל בנמשל, כדי באמת לדבר לדורות, לקברות שונים, אז לכן משנים את הסגנון. אבל אני אומר, אם נראה את התקיעה של התהליך, הייתי אומר אפילו שכן, ורוח אין בהם, ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוהים, ארבע רוחות בואי הרוח. יש פה איזה סגנון כזה שמבטא אפילו, מה הוא מבטא? לחץ. למה יש פה לחץ? מה אתה נלחץ? אין משמעות. לא רק שאין משמעות, אלא זה ריקבון, זה הרבה יותר גרוע, כבר יותר טוב עצמות יבשות מאשר גביעות שקופחת עליהם השמש בבקעה. זה או להיות או לחדול, כאילו או שהתהליך יושלם ותבוא כאן רוח, או שהיה יותר טוב, לא שהתהליך לא מושלם, אלא היה יותר טוב גם בלי זה, כי הצחנה והסרחון זה עלול להיות היום ונורא. כן, חוזרים לתהליכי הריקבון והפירוק שהיו לפני כן. עכשיו לגבי באמת המחלוקת שהזכרנו שהייתה בגמרא, אז גיל, תקרא לנו את הברייתא בסנהדרין. כלומר זה היה לשעתו נס גדול, אמרו שירה, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, אבל חזרו לעפרה. כן, תהיינו המוות הוא בדין והתחייה בחסד. מה זה באמת? ראשי
באמת בבירור
ברור לי, כן, אין ויכוח. משל היה,
היה מרמז להם על הגלות,
כן, אז זה הדור הזה אומר יבשו עצמותינו וכו', זה לכול העלמה שזה היה נמשל. השאלה אם המשל היה או לא היה. זו פה המחלוקת. כן.
שהם הרי עמדו ביקוד
שיהיה
למתים
ביומות.
לעתיד
לבוא. טוב, אם כי פה אני לא יודע אם היו רשעים או צדיקים, אבל פה הם כאילו מילאו את תפקידם. הם, הקדוש ברוך הוא הראה משהו מסוים, ואמר, עכשיו תבינו אתם, עם ישראל הגולים, בקל וחומר, שאם אני מחיי מתים, אז ודאי שאני יכול לגאול את הגולים, וחזרו לעפרם.
הנבואה מתייחסת דווקא לגאולה או לתחיית המתים?
לפי ראשי, לגאולה. מרמז להם על הגלות.
אבל מי ראה את החוץ ביחסקל?
אף אחד לא צריך לראות. יחזקל מספר, למד אמר משל, רק יחזקל ראה. אבל הוא מספר להם, בין אם הוא מספר להם על משל שהוא ראה, על חלום שהוא ראה, ובין אם הוא מספר להם על מעשה שהיה, הוא נביא, מאמינים לו.
אז זה כבר מדרגה מאוד משמעותית, אם הוא רואה את זה, כל המדרגים, כל הנביאים מתנבאים בעקיץ. לא עומדים, כמו שנאמר את זה רבנו שאני מתנבא ככה.
נכון, כל הנביאים בחלום, ומשה בעקיץ. כן, נכון. אם כי הוא לא ראה את השם בעקיד, זה לא תמונת השם יביט, הוא ראה איזה אירוע אחר. כן, ראה איזה אירוע אחר. טוב, עכשיו נראה רבי יהודה הלוי בכוזרי באמת לוקח את זה בכיוון של עם ישראל בגלותו. אמר הכוזרי, הכוזרי זה מלך כוזר שמדבר עם החבר היהודי, אם כן אתם היום גוף בלי ראש ובלי לב, כי לפני כן החבר אומר לו שבמקדש ארון הברית הוא היה דומה ללב, כי התורה נמצאת בתוכו, ומעליו שני הקרובים אלה הריאות שנותנים אוויר לדם, ואת הכהנים והנביאים שהיו במקדש הוא מדמה לראש, הוא יוצר לו כאילו איזו הקבלה בין גוף האדם לבין המשכן, לבין המקדש, לרעיון שמופיע בעוד מקומות להקביל ספר יצירה המקור שלו, כוזרים מביא אותו, הרמב"ם מביא אותו במורה נבוכים, כאילו שיש דימוי בין העולם למשכן ולגוף האדם. אז אומר, טוב, אז אם ארון הברית זה הלב והכהנים זה הראש, אז היום אתם בלי ראש ובלי לב. אמר החבר, אלא שאנו כפי שאמרת, נכון, אתה צודק, ולא רק שאתה צודק, ונכון גם בלי גוף, כי אין לנו מלכות ואין לנו ארץ, אנחנו לא במקום אחד, אלא איברים מפורקים במעלת העצמות היבשות אשר ראה אותם יחזקאל. אבל אתה מלך הכוזר, אל תלעג לנו, העצמות הללו אשר נשאר להן טבע מטבעי בעלי החיים, וכבר היו כלים ללב וראש ורוח ונפש ושכל טובים מגופים מצוירים מן השיש והגבס, עם ראשים ועיניים ואוזניים בכל האיברים, ולא ישיגם מעולם רוח חיים, ולא ייתכן שיהיה בהם שאינם אלא דימוי וציור כאדם ואינם אדם. מה אומר החבר למלך? עם ישראל נראה היום במדרגה, רק שמלך כוזר נגלה עליו בחלום מישהו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה אבל מעשיך אינם רצויים. טוב, אז הוא מתחיל לחפש, פונה לפילוסוף היווני, פונה לחכם הנוצרי, פונה לחכם המוסלמי. ליהודים הוא לא פונה, כי הם בכלל לא אלטרנטיבה. היהודים כולם רואים כמה מצבם גרוע, זה אומה כזו בסכנת החדה, הם לא חלק מההיסטוריה בכלל. אז אומר מלך כוזר, אומר החבר למלך כוזר, נכון, אנחנו היום כמו בלי לב ובלי ראש, אפילו גבייה כבר לא, אלא עצמות מפוזרות בכל רחבי העולם בלי קשר ביניהם, אבל זה יותר, אנחנו יותר טובים מהנצרות והאסלאם, שזה כמו פסל ומוזיאון השעבה, שהוא מחויית עם חליפה וכל זה, אבל הוא דומם, הוא עשוי משי, שאולי הוא מאוד מרשים, אתה רואה איזה פסל של מיכאל אנג'לו או משהו כזה, זה משהו מאוד יפה, אבל בעצם אין לו, הוא מלאכותי. אז יש דתות שאולי הן היום מאוד עוצמתיות, אידיאולוגיות מאוד מרשימות, אבל אין בהם רוח, אין בהם ולא הייתה בהם ולא תהיה בהם. עצם יבשה היא שריד של איזה אורגניזם חי, בנס היא גם יכולה לחזור ולחיות, ולכן עם ישראל חי יותר מהעמים שמשעבדים אותו, שאין בהם את ה, מה שהכוזרי קורא העניין האלוהי, דהיינו השראת השכינה.
גם הוא
דבר
על רוח חיים כמו ברוח האחרונה
בנביא. כלומר, לא מבעיה רוח השכל שאין, אלא אפילו רוח חיים אין, זה דומם. הפסל הזה הוא מאוד מרשים, האסלאם, הנצרות הם מאוד מרשים, מיליארד מוסלמים מאמינים לכל אחד, אבל בעצם זה דומם, השראת שכינה לא הייתה ולא תהיה בהם. אז גם אנחנו עם בלי נבואה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, אבל אנחנו שריד למשהו חי, שברצות השם גם יכול לחזור לתחיית המתים ולחיות. ואילו הם נראים טוב, כן, דווקא פסל לא מת אף פעם, הוא לא מתפרק, כי הוא דומם, הוא פסל, זה הכל. אז אל תתפעל, מבחינה חיצונית זה מאוד מרשים, מבחינה פנימית זה גרוע יותר מעצם יבשה. ובמקום אחר אומר הכוזרי, אם עלו הרהורי דמיונות על ליבו של המאמין באורך הגלות ופיזור האומה, אומה שהגיעה לה מן המחסור וההשפלה, כי ייאש אותו יצרו הרע מזה באומרו, התחיינה העצמות האלה לעוצם מה שירדה קרננו ואיחוי מצבנו. האם יכול להיות שהעצמות הללו תחזורנה להיות שלד אפילו? קל וחומר אדם חי, כמו שנאמר, הנה אומרים, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. אז המצב של עם ישראל בגלות היה מצב כל כך מדכא, שהיה צריך להיות פנטזיונר גדול כדי להאמין שמשהו יכול לקרות פה. אז אם יעלו על ליבו מחשבות ייאוש כאלו, יתבונן אז באיכות יציאת מצרים, וכל מה שנאמר בכמה מעלות טובות למקום עלינו. תראה, תזכר בדיינו, ותראה כמה עלינו עוד ועוד ועוד, 15 מעלות, ממתת שערי תומעה ומיותנו עבדים וסכנת השמדה, הוציאנו, נתן לנו, הביאנו, בנה לנו וכו', ואז לא יקשה עליו ואח נתאחה, ואפילו לא נשתייר ממנו, מאיתנו, כי אם אחד. וכפי שנאמר, תולעת יעקב, ומה שאפשר שישאר מן האדם אם יהיה תולעת בקברו. כלומר, כאן יש איזה מין דימוי כזה, כן, אל תראי תולעת יעקב. הכוזרי מפרש מי אותה התולעת, מי תולעת יעקב, פירוש מאוד מעניין, התולעת שאוכלת את יעקב. לפעמים אתה עוד יכול לראות שישראל חי רק בגלל האנטישמיות, אחרת כבר היית חושב שהתולעת שאוכלת את יעקב היא מעידה שאולי יש פה משהו. אז הוא אומר, גם אם זה החיות היחידה שאתה רואה, דע לך יש חיים אחרי המוות. והגרא גם כותב בכיוון הזה של הכוזרי, וכן אנחנו בגלות, בגלות ופיזור עצמות, העצמות היבשות. כי יחזקאל אמר בדרך חידה שהיה בחול ובסוף הבית הראשון, כי מעד שחרב הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו, השכינה גלתה מהמקדש, ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף שלה בלא נפש. אז קודם כל הפטירה, ברופא, תעודת פטירה זה בחורבן. ויציאה לחול הוא הקבר, שהגענו לגלות, הכניסו אותנו לבור. ורימה מסובבת עלינו, שזה הגויים שאוכלים אותנו בכל פה, תולעת יעקב, ואין בידינו להציל מן העובדי כוכבים האוכלים בשרנו. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, באמת הבשר נרכב, אבל הגבייה, השלד נשאר, כי בבבל הייתה כל עם ישראל היה בגלות אחת, עד שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור. דיינו, יצאנו לגלויות שונות בבית שני והתפזרנו. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהן תלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף, זה הקונסטרוקציה. עד שנרכבו העצמות, כבשות מאוד מאוד, ולא נשאר אלא תרווה דרכיו מאיתנו, איזה, ככה, איזה פירורים של משהו שהיה פעם רקמה עצם, ונעפה עפר, שחה לעפר נפשנו, דיינו, הפכנו להיות עפר. כן, כי באמת אין לך ביטול תורה גדול מזה, וכיוון ש כמלכה ושריה בגויים אין תורה. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, מתנערים מעפר, קומי שבי ירושלים, ויערי רוח ממרום עלינו. איך? גם, עיבוד הנבואה זה כבר שהרוח כבר יוצאת.
שהחוכמה, לכאורה, יש חילול השם במקרה, יש ירידה, אבל החוכמה קיימת.
כן, אבל אין לנו סנהדרין. הנבואה זה הפטירה, זה יציאת הרוח, זה אין שכינה. אבל זה שאין לנו בית דין הגדול, ואין לנו אפשרות לדון, אין לנו חכמים סמוכים, וכל זה בדעת התורה, היא לא באופן מיטבי בגלות.
כל הדין שיש לנו היום זה רק שליחותם.
נכון, ברוך השם, יש לנו, אבל רחוק מאוד ממה שאמור להיות.
אני חושב
לא, החידוש הוא לא על הגלות, החידוש הוא על הגאולה. גם זה כתוב בתורה, אתה אומר, נכון? אם יהיה נידחך בקצה השם, נכון, אבל...
אם היה חזון עצמות, זה 18, זה פשוט רבים, אבל בשביל הראשים, אבל יש לנו, הרב אמר לפי תפיפה, אם זה מרשים עוד יותר.
נכון, אבל צריך לדעת שבאמת אנשים בגלות, היה להם מאוד מאוד קשה להאמין, ובצדק, שהדבר הזה יקרה. זה כמו שתגיד שאתה חיי מת. מת יכול לחיות, התשובה היא לא. זו התשובה הטבעית. וצריך פה שהקדוש ברוך הוא יבוא ויראה להם, מה? לא משנה, אבל בא נביא ואומר להם כזה דבר, לא משנה, נביא שאומר זה יותר מאשר לראות. ואפילו אם תגיד משל היה. כן, אבל כתוב בתורה, זה לא עלינו כתוב. זה כתוב בתורה. פה בא, אתם אומרים יבשו, שים לב גם שתפרו להם את החזון, לפי הסיסמה שלהם. אתם אומרים יבשו עצמותינו, אתם יודעים, זה בדיוק מה שראיתי, אתם צודקים, אנחנו עצמות יבשות, אבל תארו לעצמכם, העצמות הם ככה וכו' וכו', והנס הזה מתרחש. אבל דברים שלנו היום הם נראים מובנים מעליהם, של קיבוץ גלויות. אז זה מת אחד שחי, כן, עצמות שהתפזרו מכל הזה, ולאט לאט הופכות להיות רקמה אחת, שהקהילות השונות מתערות זו בזו, ומתחילה איזו דינמיקה שהופכת אותנו לעם אחד. שפה שמתה והופכת להיות חיה, שזה גם פלא. היום במצרים לא מבינים מצרית עתיקה, ובאיטליה לא מדברים רומית, וגם לא ביוון את היוונית הקלאסית. והנה אנחנו פותחים תנ"ך, פותחים משנה, ומבינים מה כתוב. זה דבר מדהים. ייכנס פה עכשיו רבי עקיבא, נדבר איתו ונבין אותו והוא יבין אותנו. זה נס של תחיית השפה, תחיית הארץ שהייתה שוממה כל כך הרבה שנים. כל אלה מתים, ולאט לאט גם תחיית התורה שדיברנו אתמול, שהיא חוזרת ככה מארון הספרים ומתיישמת, מצוות התליות בארץ, מקדש, טהרה, לאט לאט בתהליך דיני ממונות, ונזכה גם למדינה שהדין שלה הוא באמת המשפט העברי וכו'. כל אלה מתים שחיים. רק אנחנו אולי הדבר הזה לנו הוא מובן מאליו, אבל אם נסתכל איפה היה עם ישראל לפני 70 שנה, לפני 200 שנה, לפני 1,000 שנה, הדבר הזה הוא ממש פלאי פלאות שהם לא פחות מיציאת מצרים. לכן אומר, תסתכל על יציאת מצרים, זה לא פחות מיציאת מצרים. תמיד אני גם אומר שבאמת אני משתאה. היום לא צריך להיות מאמין גדול, צריך להיות ריאלי. תסתכל בחוץ, תראה כל מה שאמרו הנביאים הולך ומתגשם למול עינינו. כל עץ שאתה רואה פה ביד בנימין, כל בית, כל משפחה שמגיעה מארצות הברית או מצרפת וכו', זה, אתה רואה את התגשמות חזון הנביאים, שזה דבר בלתי נורמלי בעליל. אין מושג כזה אצל עמים אחרים, שכל מי שהיגר בכלל לא גלה, אלא היגר ממקום למקום, נטמע במקומו, גמרנו שניים, שלושה דורות, העסק נגמר. אבל כמה אבותינו היו צריכים משאבים ותעצומות ואמונה להאמין שזה יקרה, באמת רק על סמך דברי יחזקאל והתורה, ובלי שהכל בצ'קים דחויים, שום דבר הוא לא במציאות. זה באמת מדרגה גבוהה גבוהה מאוד של אמונה שהחזיקה את עם ישראל. אלא מה? אז אם כל כך טוב, אז למה כל כך רע? אז התשובה היא שבאמת אנחנו באיזשהו מקום היום בשלב הזה שרואים עצמות מתאחות, ורואים כבר רקמות של גידים ובשר ועור, אבל לא מספיק רואים את רוח החיים, ודאי וודאי שלא את רוח השכל. כלומר, לצד הבניין הגשמי הנפלא, אנחנו רואים שמבחינה רוחנית יש לא מעט צללים. יש מצב כזה שעם ישראל, אולי עם ישראל פחות, אבל מדינת ישראל, כלומר, היה בשבוע שעבר, לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל היה, יש איזה עיתון גל עיניי, זה נקרא, איך נקרא עיתון? קרוב אליך. אז הביאו שם, שאלו אותם שאלות, גם את הרב שמואל טל וגם את הרב יהושע שפירה, ראש ישיבת רמת גן. שאלו אותם שאלות פחות או יותר, והם ענו על השאלות. אז הרב טל הדגיש באמת את העזובה הרוחנית, והרב יהושע שפירה אמר, על מה אתם מדברים? יש לי, אתם כל הזמן מקטרים על המצב הרוחני וכך וכך וזה, יש לי איזה חבר, לא יודע, חבר איש מרץ, אמר לי, מה זה המדינה הזו, הכל פה נהיה דתי, הכל פה נהיה ימני, אז מי צודק? הוא שאל הרב יהושע שפירה, אולי גם אתם וגם הוא, ככה הוא טוען. אני חושב שההבחנה היא קצת שונה. באמת ברוך השם העם נעשה יותר ויותר חוזר למקורות. הרבה זה תנועה כזו שברוך השם רואים הרבה הרבה יהודים מתקרבים. לצערנו הרב דווקא הגופים השלטוניים, המניעות הממלכתיות, אבל המדינה הופכת להיות יותר ויותר דמוקרטית ופחות ופחות יהודית, בוויכוח הנצחי מה קודם למה ומה עדיף על מה, וזה בהשראת בגץ והפרקליטות והתקשורת כמובן, שכל הזמן מקדמת את האג'נדות של הלהטבים והערבים וכל דבר שהוא אנטי יהודי היא מקדמת, באקדמיה כמובן, וסגן הרמטכ"ל, שמה שמדאיג אותו בתור סגן הרמטכ"ל זה לא, כשהוא חושב על השואה, מה שמדאיג אותו זה לא לדאוג שלא תהיה שואה נוספת, שזה תפקידך, על זה אתה אמון, אלא שלא יהיו תופעות שמזכירות לנו כך וכך וכו'. אז אני חושב שדווקא הנקודה שהרב יהושע שפירה עלה עליה היא נקודה שמחזקת את דעתי את גישתו של הרב טל, כי העם הולך ומתקרב, ולצערנו הרב דווקא המסגרות המדיניות הממלכתיות הולכות, וזה מין, כנראה זה תופעה כזו שאיך אומרים, הקליפה פורשת מהפרי, ככל שהפרי הופך להיות יותר בשל, הקליפה מתקשה ומאבדת את החיוניות שלה, אבל נעשה איזה תהליך כמו באגוז של הפרדה, בהתחלה זה הכל ביחד, ולאט לאט הפרי והקליפה הופכים להיות בעימות יותר גדול, ומתבררים תהליכים שבעזרת השם בסופו של דבר, אז אנחנו מקווים שהעם גם יצליח לשנות, כן, בבחירות קשה לשנות את זה, כי בבחירות הכי הרבה אתה משנה משהו בכנסת, אבל מי ששולט באמת במדינה זה לא הרשות המחוקקת ולא הרשות המבצעת, אלא כמו שאמרנו, בגץ שהוא אף פעם לא עומד לבחינה, והתקשורת ששם מוטה מאוד, והפרקליטות והאקדמיה, שהכל זה בשיסת חבר מביא חבר. אז
זה
מה זה? מה הכוונה? כן, אז הפוך על הפוך אתה אומר,
אז זה מעורר בו את
ה... יכול להיות,
א',
יכול להיות. אני גם חושב שסך כל יהודית כמה הוא יכול לטעות, אז הוא טועה דור אחד, שניים, בסוף הוא מרגיש שזה לא זה, חסר לו משהו, הנשמה שלו, הנשמה שלו זועקת. נכון, אבל הלב אומר אחרת. אתה יכול לבלבל אותו, אתה יכול לזה, אבל הלב אומר אחרת. ואני אומר, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא קצת תקופה הרת גורל, כי כמו שאמרנו מקודם, מרגישים שבאיזשהו מקום מבחינה גשמית הגענו להישגים מאוד יפים, מבחינה רוחנית עדיין חסרים מאוד מאוד, וזה עלול להיות גם, עלול להתחיל להריח ריקבון, זה גם מסריח, זה הופך להיות קשה מאוד, ההתמודדות הרוחנית הופכת להיות קשה מאוד. ובאמת יום העצמאות, אני חושב, זה יום שיש לו פוטנציאל גדול. אנחנו לכן גם בבית הכנסת לא אומרים בו תחנון, כי אי אפשר להתכחש לדברים היפים שבו, אבל להגיד הלל, אנחנו עוד מצפים לרוח שתבוא, לראות שהתהליך יגיע להבשלתו והשלמתו, שתבוא הרוח, קודם כל רוח החיים, ועוד יותר מזה רוח השכל, הלא היא הדעת אותי, כדי שנוכל באמת להגיד הלל בלב שלם. אולי עוד דבר אחד שבו אני אסיים, כי כבר חרגנו מסגרת הזמן, אבל אם הזכרתי את הרב טל והרב יהושע שפירה, אז כמעט כל הטיעונים אין בהם מן החדש, כל אחד מדגיש דברים מסוימים ורואה את הדברים אחרת וכו', אבל מה כאילו שמאוד צד את העיניי זה שאחת השאלות הייתה, מה ידרום לך לשנות את דעתך? אז הרב טל ענה, אם תשכנע אותי שאני טועה אני אשנה את דעתי. והרב יהושע שפירה ענה, אם יגידו לך שאמא שלך זה לא אמא שלך, אתה תתבלבל? לא, אתה מאוד תכעס. איך אתה אומר שאמא שלי זה לא אמא שלי, נכון? אז הוא אומר, אז טוב, אז אני לא אכעס עליך, הוא אומר למראיין, אבל זה כאילו שאלה לא לגיטימית. עכשיו, מבחינתי זה מאוד מחליש את הטיעון, כי אדם שאומר לך, תשמע, אני מוכן לדון איתך ובשכל וראיות בהוכחות, שכנע אותי שאני טועה, אני שנה את דעתי. לעומת אדם שאומר לך, לא, תשמע, זה פה זה עיקר אמוני כזה, שכל הראיות שבעולם רק לא יגרמו לי לשנות את דעתי, אלא יכעיסו אותי. כזאת תשובה זה רק על יסודות האמונה. יסודות האמונה, כן. אם יגידו לי, השם לא קיים, אני מוכן לשכנע בשכל, אבל אני לא מוכן לבוא לכזה ויכוח ולהגיד, אם שכנע אותי שאני טועה, אז חס וחלילה אין השם או תורה היא לא מהשמיים. יש לנו עיקרי אמונה שאנחנו מבססים אותם מבחינה שכלית, אבל הם לא פתוחים לדיון כל פעם מחדש, אלא זה עיקרי אמונה שזה כמו שאמא זה אמא, כך מציאות השם וכו'. אבל לייחס לסוגיה הזו של יום העצמאות עם כל החשיבות שלה, לייחס לה איזה מין חשיבות כזו של עיקר אמוני שאסור לדון בו, שאני מראש מודיע שאני לא מוכן, בכלל להשתכנע ולהקשיב וכולי, לדעתי זה נימוק.
הוא אומר את זה על המציאות.
מה זה על המציאות?
יש רואה את המציאות נכוחה.
השאלה מה זה לראות את המציאות? השאלה, הוויכוח היא בניתוח המציאות. אבל אתה לא יכול להגיד, אני כועס עליך שאתה כך וכך. למה? אין הרבה גדולי ישראל או רובם שרואים את זה אחרת? זה דעה לא לגיטימית שצריך לכעוס עליה? למה? שאלו את הרב טל, הוא אומר, אם תשכנע אותי שאני טועה, אני אחזור. זה ויכוח, כמו ויכוח הלכתי. ככה ויכוח, להפוך את זה למשהו ברמה כזו של עיקר אמונה שצריך לכעוס על מי שחושב אחרת. אני לא כועס על מי שאומר הלל, ואני חושב גם צריך לכעוס עליי. מותר לחשוב כך ומותר לחשוב אחרת. כולנו מודים שהתמונה היא אפורה, והשאלה איך להתייחס אליה, נכון? מה להדגיש ואיך, מה התגובה שלנו. ולכן כעס פה זה לא התגובה, כעס זה תגובה אמוציונלית. צריך לגשת לזה כמו לכל דבר באופן רציונלי. ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, גם גאולת הרוח על גבי גאולת החומר, ובעזרת השם נוכל לתת הלל בלב שלם בעזרת השם.